שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. היום השיעור יארוך מהרגיל, נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם ונסיים באמצע י' עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על סוכה תחת סוכה, בחלק השני מתי סדין פוסל את הסכך ומתי לא, ובחלק השלישי על מי שישן באוהל בתוך סוכה. אז כאמור, הנושא של החלק הראשון ממשיך את מה שלמדנו אתמול בסוף השיעור, וזה לגבי סוכה תחת סוכה. נזכיר שאתמול דיברנו על מצב שיש לי סוכה שבפני עצמה היא קשרה, אבל בגלל שיש לה משהו מעליה היא פסולה, ודיברנו על שתי בעיות בתחום הזה. בעיה אחת זה סוכה תחת סוכה, כלומר היא נמצאת מתחת לסוכה אחרת, שגם היא בפני עצמה קשרה, אבל התחתונה פסולה כי זה סוכה תחת סוכה, ראינו לזה אתמול גם מקור. בעיה שנייה זה אם מעל הסוכה התחתונה יש סכך פסול. אז אם אותו סכך פסול נמצא ממש עם הסכך הקשר, אז אין בעיה. הרוב הקשר מבטל את המיעוט הלא קשר. זה המשנה בדף י' א'. אבל אם הסכך הפסול הוא גבוה, אז אין כאן תערובת, והקשר לא מבטל את הפסול, וממילא הסוכה תהיה פסולה. אלה שתי הבעיות שהזכרנו אתמול. עכשיו בחלק הראשון של השיעור נתמקד בעיקר בבעיה של סוכה תחת סוכה, ולגבי זה נחלק את החלק הזה לשני סעיפים. בסעיף הראשון בא רב ירמיה ועושה לנו קצת סדר. הוא מתאר ארבעה מצבים ואומר שרק מצב אחד מתוכם זה הפסול של סוכה תחת סוכה. באיזה מצב? במצב שבו שתי הסוכות, כל אחת בפני עצמה, קשרה. כלומר שכל אחת בפני עצמה צילתה מרובה מחמתה והיא נמוכה מגובה 20. כלומר כל אחת בפני עצמה קשרה. ורק בגלל שאחת מעל השנייה, אז התחתונה פסולה כי יש לה סוכה מעליה והעליונה קשרה. זה המצב הבסיסי של הפסול של סוכה תחת סוכה, שיוצא בזה שהעליונה קשרה והתחתונה פסולה. אבל עכשיו אומר רב ירמיה, יש עוד שלושה מצבים, שבהם זה לא הפסול של סוכה תחת סוכה. מה המצבים? אז מצב אחד זה ששתיהן יהיו קשרות, וזה כשבסוכה התחתונה חמתה מרובה מצילתה, ובעליונה צילתה מרובה מחמתה. במצב כזה של התחתונה אין מספיק סכך, אז בעצם אין כאן סכך שיכול להגדיר את התחתונה כסוכה בפני עצמה. אז בעצם אני מסתכל על הכל כסוכה אחת גדולה, שהסכך שלה זה הסכך של למעלה, ובהנחה שהלמעלה הוא נמוך מ-20, אז כל הסוכה הזאת קשרה, ובפשטות אפשר שבת גם בקומה התחתונה וגם בקומה העליונה שלה. הכל סוכה אחת עם סכך אחד למעלה. זה מצב אחד ששתי הסוכות קשרות. מצב שני שבו שתי הסוכות יהיו פסולות זה אם הסוכה העליונה היא מעל 20. במצב כזה לא משנה כל כך מה יהיה בסוכה התחתונה, הכל יהיה פסול. העליונה תהיה פסולה כי מעל 20, התחתונה תהיה פסולה בכל מקרה. אם אין לה מספיק סכך, אז בעצם אין לה בכלל סכך, כי הסכך שמעליה מעל 20. וגם אם יש לה מספיק סכך, אז היא גם כן תהיה פסולה, והיא תהיה פסולה משתי סיבות. סיבה אחת זה כי היא סוכה תחת סוכה. סיבה שנייה, הרי מעליה יש סכך שהוא מעל גובה 20, אז הסכך הזה הרי פסול. אז לא רק שיש מעליה סוכה, אלא גם יש לה את הבעיה השנייה שיש מעליה סכך פסול, וממילא היא פסולה גם בגלל זה. אז זה מצב שבו שתי הסוכות פסולות, העליונה כי מעל 20, התחתונה מכמה סיבות. המצב השלישי והאחרון שנדבר עליו זה שהתחתונה קשרה והעליונה פסולה. מתי זה קורה? אם בתחתונה יש צילתה מרובה מחמתה, ובעליונה אין, אלא חמתה מרובה מצילתה. ממילא, כמו שגם אמרנו אתמול, העליונה לא נחשבת, וממילא היא לא מפריעה לתחתונה, ולכן היא עצמה פסולה, והתחתונה קשרה. עכשיו רב ירמיה מדגיש שזה דווקא כשגם העליונה בתוך 20. אבל אם העליונה מעל 20, אז כמו שאמרנו במקרה הקודם, ברגע שהעליונה מעל 20, אז הסכך שלה הוא פסול. ואז ממילא אותו סכך פוסל את התחתונה לא בגלל הבעיה של סוכה תחת סוכה, אלא בגלל הבעיה שיש מעלה סכך פסול. וכאן הקשר לא יכול לבטל את הפסול ברוב, כי הם לא באותו מפלס. לכן צריך שגם הסכך של העליונה יהיה בתוך 20, אחרת הוא פוסל את התחתונה. עד כאן הסדר שעשה לנו רב ירמיה, יצא שיש ארבעה מקרים. המקרה הבסיסי זה שהעליונה קשרה והתחתונה פסולה בגלל סוכה תחת סוכה. שאר המקרים זה ששתיהן קשרות, זה כשבתחתונה אין מספיק צל ובעליונה יש והיא בתוך 20. שתיהן פסולות זה כשהעליונה מעל 20, והעליונה פסולה והתחתונה קשרה זה כשבתחתונה יש מספיק צל, בעליונה אין והיא בתוך 20. עכשיו על כל זה שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי את העקרונות האלו כבר ידענו, אז מה רב ירמיה רק בא לעשות לנו סדר? אנחנו רוצים חידושים. עונה הגמרא, יש כאן חידוש, וזה לגבי המקרה האחרון, שהתחתונה כשרה והעליונה פסולה, ואמרנו שזה דווקא כשהעליונה בתוך 20. לגבי זה, החידוש לרבי ירמיה, זה היינו חושבים שאולי צריך לפסול את התחתונה גם כשהעליונה בתוך 20, עת ומקרה שהעליונה מעל 20, כמה שמלן מחדש רבי ירמיה שלא גוזרים, והתחתונה כשרה, אלא אם כן העליונה מעל 20. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני מתחיל בשורה התשיעית מלמעלה, וכאן אנחנו נגדיר מה הגובה המינימלי בין שתי הסוכות. כלומר, מתי אנחנו אומרים שסוכה תחת סוכה פסולה? רק אם באמת אני יכול להגדיר אותם כשתי סוכות נפרדות. אבל אם שני הסכחים של הסוכות כל כך קרובים עד שאני אגדיר אותם בעצם כסוכה אחת, אז הסוכה אחת, והעליונה לא פוסלת את התחתונה. אז מה הגובה המינימלי בין שני הסכחים שרק אז העליונה פוסלת את התחתונה? בזה יש מחלוקת המוראים. רב הונא אומר לפחות טפח, רב חיסטה ורבא ברב הונא אומרים לפחות 4 טפחים, ושמול אומר לפחות 10 טפחים. שוב, טפח, 4 טפחים ו10 טפחים. אלה הדעות, עכשיו נסביר כל דעה, אז את דעת רב הונא שזה לפחות טפח, אנחנו לוקחים מהעולם של טומאת מת, ששם רק אם גג נמצא מעל רווח לפחות של טפח, הוא נחשב כגג. לגבי מה? לגבי שני דברים. דבר אחד, אם יש מת ומעליו יש גג, למשל בקבר, אז אם הגג הזה בתוך טפח מהמת, אז הטומאה של המת בוקעת מעבר לגג עד הרקיע. אבל אם יש טפח בין המת לבין הגג, אז הטפח הזה זה נחשב רווח והוא מתמלא בטומאה, אבל מעל הגג אין כלום, אותו גג עוצר את הטומאה אם יש טפח מתחת לגג. זה מקום אחד. דבר שני, אנחנו יודעים שיש הרי טומאת אוהל באמת, כלומר שלא רק מה שמעל המת נטמא, אלא כל המקום שבו הוא נמצא, אם יש גג מעליו, עכשיו גם זה דווקא אם יש רווח של טפח בין המת לבין הגג, רק אז כל המקום נטמא, גם מה שנמצא בצידי המת. אבל אם אין טפח בין המת לגג, אז הטומאה רק עולה, והיא לא מטמאת את כל החלל. זה לגבי מת, וכאמור אומר רב הונא, אותו דבר אצלנו, מתי הסוכה למעלה נחשבת כסוכה בפני עצמה, רק אם יש לפחות טפח בין שני הסכחים. זו דעה ראשונה. שונה. הדעה השנייה זה של רב חיסטה ורבא ברב הונא, שהם אומרים לפחות 4 טפחים, והם לוקחים את זה מזה שאנחנו יודעים בהרבה מקומות ש4 טפחים זה נחשב מקום חשוב, כמו למשל לגבי שבת, שרק שטח של 4 על 4 טפחים יכול להיחשב כרשות היחיד או ככרמלית. זאת הדעה השנייה. הדעה השלישית זה של שמואל, שהוא כאמור אומר שצריך 10 טפחים, והסברה שלו מאוד פשוטה. מתי אני יכול להחשיב שזה סוכה תחת סוכה? רק אם הסוכה העליונה היא באמת ראויה לסוכה. אבל אם הגובה שלה בפני עצמה הוא נמוך מ10 טפחים, אז הרי היא לא ראויה לסוכה, וממילא היא לא פוסלת את הסוכה התחתונה. זו דעת שמואל. עכשיו, את העיקרון הזה של שמואל שצריך שהסוכה העליונה תהיה ראויה לסוכה ורק אז היא פוסלת את התחתונה, אפשר להרחיב לעוד דבר, לא רק לגבי הגובה, אלא גם לגבי החוזק. כלומר, שנאמר שהעליונה פוסלת את התחתונה רק אם הסכך שמתחתיה מספיק חזק, בשביל שבאמת יהיה אפשר לשים שם קרים וקסתות ולשבת שם, אבל אם לא, אז היא לא נחשבת סוכה והיא לא פוסלת את התחתונה. עכשיו, הבעיה עם מה שהרגע אמרנו, שאז לכאורה אין מחלוקת בין תנא קמא לרב יהודה. מי זה רב יהודה? אז לא הזכרנו את זה עדיין, אבל רב יהודה אומר במשנה שמתי העליונה פוסלת את התחתונה, רק אם יש בעליונה דיורין, כלומר אנשים. עכשיו, הגמרא מסבירה, לא שבאמת צריך שיש שם אנשים בפועל, אבל צריך שהיא תהיה ראויה לדיורים. עכשיו, זה רב יהודה במשנה, לכאורה תנא קמא, חולק על זה. אבל הרי לפי מה ששמואל אמר, שגם לפי תנא קמא צריך שהעליונה תהיה ראויה לדיורים, הוא אמר את זה אמנם לגבי הגובה, אבל אמרנו שזה גם נכון לגבי החוזק, אז מה ההבדל בין תנא קמא לרב יהודה? שניהם דורשים שהעליונה תהיה ראויה לדיורים גם בגובה וגם בחוזק. עונה הגמרא, ההבדל הוא עד כמה הם דורשים. כלומר, אם יש מצב שהוא גבולי, שהעליונה ראויה אבל רק בדוחק, לפי תנא קמא זה מספיק והעליונה פוסלת את התחתונה, לפי רב יהודה זה לא מספיק, אלא צריך שהיא תהיה ממש ראויה, ורק אז היא פוסלת. עד כאן ההסבר של 3 הדעות, מה הגובה המינימלי בין שני הסכחים בשביל שהעליונה תפסול את התחתונה, ותוך כדי גם ראינו את שיטת רב יהודה שצריך שהעליונה תהיה ראויה לסוכה של ממש, וראינו שלפי שמואל גם לפי תנא קמא צריך, וראינו מה ההבדל בכל זאת בין תנא קמא לרב יהודה. עד כאן החלק הראשון, הגענו למשנה בתחתית עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני של השיעור נתמקד בבעיה הנוספת שהזכרנו, וזה כשיש גם סכך פסול, ונראה לגבי זה דוגמה נוספת, וזה אם אדם לוקח סדין ופורס אותו למעלה, או מעל או מתחת לסכך. לגבי זה, לפי הסבר של רב חיסטה, זה תלוי בשביל מה הוא עשה את זה. אם הוא עשה את זה לצורך הגנה, כלומר הגנה מהשמש או הגנה מעלים נושרים, אז זה בעצם סוג של עוד גג, כלומר סוג של סכך, וכיוון שסדין זה סכך פסול, ממילא זה פסול. אבל אם הוא לא שם את זה כסוג של סיכוך נוסף, אלא הוא שם את זה לצורך אחר, אז זה לא פסול. לאיזה צורך? אז נראה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, בגמרא זה הדוגמה השנייה, זה סיפור שיש עם רב אשי, שהעבד שלו תלה סדין רטוב בשביל לייבש אותו, ועקרונית אומר רב אשי שזה בסדר, כלומר, כיוון שזה לא לסיכוך, אז לא אכפת לי שזה מכסה את הסוכה, כי זה לא לסיכוך. בכל זאת, הוא אמר לעבד לא לעשות את זה, כי אחרי שהסדין יתייבש ואנשים יראו, יחשבו שאפשר לסכך בסדין, אבל עקרונית זה מותר. דוגמה שנייה, שבגמרא זה הדוגמה הראשונה, זה מה שמביא רב חיסטה, זה אם הוא תלה את הסדין בשביל נוי, כלומר לקישוט. לגבי הדוגמה הזאת, הגמרא מביאה שתי ראיות, ואת הראשונה היא דוחה. הראיה הראשונה זה מברייתא שאומרת שאסור ליהנות מהקישוטים במהלך החג, ואחת מהדוגמאות שהברייתא מביאה זה סדין. אז הנה ראיה, שאפשר לעשות סדין כקישוט. אבל דוחה הגמרא, אולי שם זה סדין מהצד, לא מלמעלה, לכן מכאן אין ראיה. ראיה שנייה, שהגמרא לא ממש מביאה את זה כראיה, אבל כך משמע מרשי, זה ברייתא שאומרת שאם פרסתי סדין איפשהו מתחת לסכך, הסדין הזה לא גורם לסוכה לחשב כיותר נמוכה. כלומר, אם הסוכה היא מעל 20 והסדין מתחת, אז זה לא יכשיר את הסוכה, ואם הסוכה היא 10 טפחים והסדין מתחת, זה לא יפסול אותה. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שאם שמתי סדין, הסוכה עדיין קשרה, ואנחנו רואים שהסדין לא נחשב כסכך, לא לעניין הגובה, וגם לא לעניין שזה יחשב כסכך פסול, כי שמתי אותו לקישוט ולא בתור סכך. עד כאן, החלק השני של השיעור, ראינו עוד דוגמה לסכך פסול שהוא פוסל, גם כשמתחתיו או מעליו יש סכך כשר, וראינו כאן חידוש שזה תלוי במטרה שלי, האם שמתי את זה בתור סכך או למטרה אחרת. החלק השלישי והאחרון של השיעור מתחיל לפי רשי בשורה התשיעית בעמוד ב', והנושא כאן זה שאסור לישון באוהל בתוך הסוכה, כלומר אנחנו צריכים לישון בסוכה עצמה, ולא באוהל שנמצא בתוך הסוכה. מה נחשב לאוהל בתוך הסוכה? נראה לגבי איזה שני סעיפים. הסעיף הראשון מחזיר אותנו שוב לנושא של הסדין. אם פרסתי סדין למעלה כקישוט, שאמרנו מקודם שזה בסדר, אומרת הגמרא, זה דווקא עם הסדין, הוא בתוך 4 טפחים לסכך. אבל אם הסדין נמוך יותר מ-4 טפחים מהסכך, אז כבר יש מחלוקת. רב נחמן אומר שזה עדיין קשר, אבל רב חיסטה ורבא בר אבונה אומרים שזה פסול. ורשי מסביר למה? כי זה נחשב שהסדין הופך להיות אוהל, ואני לא יכול לישון באוהל בתוך הסוכה. זו דוגמה שונה לאוהל בתוך הסוכה. הדוגמה השנייה מחזירה אותנו למשנה, וזה לגבי כיסויי מיטה. עכשיו ברור שאם אני מתכסה בסוכה בסמיכה, אז ודאי שהסמיכה לא נחשבת כאוהל וזה קשר לגמרי, אפילו שהסמיכה מפסיקה לגמרי ביני לבין הסכך. מתי כן יש בעיה? הבעיה היא כשיש סוג של קילה מעל המיטה, שזה כבר כן סוג של אוהל, זה כן יכול להיות בעיה, ועכשיו נראה מתי זה בעיה ומתי לא. לגבי זה יש את המשנה שלנו ועוד כמה ברייתות בגמרא, אבל אנחנו כאן נתחיל דווקא באמוראים, ואחרי זה נראה איך זה מסתדר עם המשנה והברייתות. אז באמוראים הגמרא מביאה שתי שיטות, שיטה אחת של רב יהודה בשם שמואל, שלו יש שתי לשנות, אחת בערך בשליש העליון של עמוד ב', והשנייה בלישנה אחרינה בשורה השנייה ביוד א' עמוד א'. האמורה השני זה רבא בר אבונה, שהוא נמצא בערך בשליש העליון של יוד א' עמוד א'. אז נתחיל ברב יהודה בשם שמואל, ונאמר את שתי הלשנות שלו ביחד, כי משמע שהן לא חולקות אחת על השנייה. לפי רב יהודה בשם שמואל, יוצא שיש שלוש דרגות בכיסויי מיטה. דרגה אחת זה כינופות, שזה המבנה הכי קבוע, שמים 4 עמודים, ומעל זה גג, והיו עושים את זה כנראה בצורה חזקה. זה בכל מקרה אסור, כי מי שיושן בזה, זה נחשב כמו אוהל בתוך הסוכה. הדרגה השנייה זה קילה רגילה, כלומר קילה שהיא גם כן עם 4 עמודים וגג, אבל היא פחות רצינית מהכינופות, ומי שיושן מתחת למיטה, גם המיטה זה סוג של אוהל, ונקליטין. נקליטין זה שבמקום לשים 4 עמודים מסביב למיטה, שמים רק 2, אחת ליד הרגליים ואחת ליד הראש, ובאמצע שמים איזשהו חוט, ואז פורסים ימינה ושמאל הסדין, כלומר שלקילה אין גג, אלא זה סוג של משולש, זה נקרא נקליטין. בשלושת הדברים האלה, כלומר שוב, גם קילה רגילה, גם מתחת למיטה וגם בנקליטין, זה תלוי בגובה לפי שמואל. אם זה מעל 10, אז זה פסול, זה נחשב כמו אוהל. אם זה מתחת ל10, אז אין בעיה. זאת הדרגה השנייה. דרגה שלישית זה קילה של חתנים. גם זה דומה לנקליטין כי אין איזה גג, אבל זה עשוי בצורה עוד פחות קבועה מהנקליטין, ולכן כאן, אפילו אם זה מעל 10, זה בסדר. זאת שיטת רב יהודה בשם שמואל. שוב, שיש שלוש דרגות. הדרגה הראשונה, כלומר כינופות, תמיד אסור. הדרגה האמצעית, שכוללת 3 דברים, זה אסור רק מעל 10. והדרגה השלישית, שזה קילת חתנים, זה מותר אפילו מעל 10. זאת כאמור, דעת רב יהודה בשם שמואל. הדעה השנייה באמוראים זה רבה ברבונה, הוא מובע בשליש העליון של יהודה א' עמוד א', והוא מקל בדרגה השנייה. כלומר, הוא אומר לגבי קילה, לא משנה מה הגובה שלה, בכל מקרה מותר לישון בתוכה. והגמרה מסבירה שהוא סובר בזה כמו התנה רב יהודה, שרב יהודה אמר בפירוש במשנה בכף עמוד ב' שהם היו ישנים מתחת למיטות, שגם זה בדרגה השנייה, אז רבה ברבונה סובר בזה כמו רב יהודה, והוא אומר זה נכון לא רק לגבי מיטה, אלא גם לגבי קילה, שמותר לא משנה מה הגובה, ומן הסתם אם אמרו את זה גם לגבי מיטה וגם לגבי קילה, אז כנראה שהם יסברו את זה גם כן לגבי נקליטין, שגם זה בדרגה השנייה. אז יש לנו כאמור מחלוקת, בדרגה הראשונה, כלומר כינופות, בכל מקרה אסור, בכל גובה, בדרגה השלישית, כלומר קילה של חתנים, בכל מקרה מותר, גם כן בכל גובה, בדרגה השנייה, שזה קילה רגילה, מיטה ונקליטין, כאן זה מחלוקת. שמואל אומר שמותר רק עד גובה 10, רבה ברבונה מתיר גם מעל גובה 10. עד כאן האמוראים, עכשיו נראה איך הם כולם מסתדרים בתנאים. אז בתנאים יש לנו 5 מקורות, יש את המשנה שלנו ויש את המשנה של רבי יהודה בכף עמוד ב' ויש לנו עוד 3 ברייתות. המשנה שלנו אומרת שכינופות אסור, נקליטין מותר. זה מסתדר עם כולם כי כינופות זה בדרגה הראשונה וזה באמת אסור בכל מקרה. נקליטין שמותר, לפי שמואל נאמר שמדובר במתחת ל10, לפי רבא ברבונה נאמר שזה לא משנה, בכל מקרה מותר. זה לגבי המשנה. 3 המקורות הבאים שנתייחס אליהם זה 2 ברייתות, אחת לגבי קילה ואחת לגבי מיטה, שבשתי הברייתות כתוב שאסור, והמשנה של רב יהודה שאומרת שמותר מתחת למיטה. אז קודם כל ברור שרבא ברבונה לא מסתדר עם 2 הברייתות שאוסרות, אלא הוא כמו רב יהודה שאומר שמותר. שמואל שמתיר אבל רק עד גובה 10, הוא יהיה עם 2 הברייתות שאוסרות, והוא יאמר שהן מדברות על קילה ומיטה שמעל גובה 10, אבל מתחת באמת מותר, והוא גם כן ידגיש שזה דווקא בקילה רגילה, אבל בקילת חתנים גם מעל 10 זה מותר. הברייתא השלישית והאחרונה, גם כן כמו המשנה שלנו, מדברת על כינופות ונקליטין, והיא אומרת בפירוש שנקליטין מותר עד גובה 10, וכינופות אסור, כלומר משמע שכינופות אסור גם מעל גובה 10, ולפי שמואל ההסבר של זה כמו שאמרנו בהתחלה, שכינופות זה יותר קבוע מנקליטין, לכן זה אסור גם מתחת לגובה 10, נקליטין זה פחות קבוע מכינופות, לכן זה אסור רק מעל גובה 10. עכשיו זה לגבי שמואל, לגבי רבא ברבונה זה לא ברור מה הוא אומר לגבי נקליטין, יכול להיות שהוא סובר שנקליטין, כמו שאמרנו מקודם, זה הולך תמיד ביחד עם קילה ומיטה, וממילא רב יהודה יחלוק על הברייתא הזאת גם כן, ויתיר בנקליטין לא משנה מהגובה, יכול להיות שהוא יסכים לברייתא הזאת, ובאמת נקליטין זה יותר חמור מקילה ומיטה. בכל מקרה בגמרא זה לא כתוב. עד כאן איך האמוראים מסתדרים עם המשניות ועם הברייתות. עכשיו רק נוסיף עוד 4 הערות קצרות עם דברים שדילגנו עליהם. הערה אחת, קצת לפני השליש של עמוד ב' לגבי המחלוקת בין רב נחמן לבין רבא ברבונה לגבי סדין, שהוא רחוק מהסוכה 10 טפחים שרב נחמן הכשיר והם פסלו, אז מסופר שהם באו פעם לבקר את הריש גלותה, ורב נחמן באופן אירוני סידר להם לישון בסוכה דווקא כמו הסוכה שהם פוסלים והוא מכשיר, כלומר עם סדין שרחוק מהסכך 4 טפחים, והם לא אמרו לו כלום. אז הוא שאל אותם, למה לא אמרתם כלום? חזרתם בכם מהאיסור? אז הם אמרו לו, לא, אנחנו בכלל לא חייבים בסוכה, כי באנו לקבל את פניו של הריש גלותה, וזה נחשב מצווה, ועוסק במצווה פטור מן הסוכה, לכן לא אמרנו כלום, אבל באמת בבית סוכה כזאת היא פסולה, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה בשליש התחתון של עמוד ב', לגבי מה שאמרנו שבדרגה הראשונה, כלומר כינופות, זה אסור בכל מקרה, גם כשזה מתחת ל10, הגמרא שואלת על זה ממה שלמדנו בעמוד א' בחלק הראשון של השיעור לגבי סוכה מעל סוכה, ששם לפי שמואל, מתי הסוכה העליונה יכולה לפסול את התחתונה, רק אם יש הבדל בין 2 הסככים של גובה של 10 טפחים. אז הגמרא שואלת, למה שמואל אמר שם 10 טפחים, ואילו כאן כשהוא ישן מתחת לכינופות, הוא אומר שזה פוסל אפילו בפחות מ10 טפחים. מסבירה הגמרא, אין קשר בין 2 התחומים. שם השאלה הייתה, האם מה שנמצא מעל הסכך נחשב לסוכה? בשביל זה צריך 10 טפחים. כאן לעומת זאת, השאלה היא, האם הכינופות האלה נחשבות לאוהל, לא לסוכה? ובשביל לחשב כאוהל, כשמדובר בדבר קבוע כמו כינופות, אז בזה אפילו פחות מ10 טפחים זה מספיק, וזה פוסל. עד כאן הערה שנייה. הערה שלישית מיד אחרי זה לגבי מה שאמרנו בדרגה השנייה לפי שמואל, כלומר קילה אם היא גבוהה 10 היא נחשבת אוהל ואם היא נמוכה מ10 היא לא נחשבת אוהל, הגמרא מביאה שיש לזה עוד נפקא מינה לפי שמואל, וזה לגבי מי שקורא ערום קריאת שמע. אם הוא נמצא בתוך קילה כזאת והוא מוציא משם את הראש וקורא קריאת שמע, אז אם הקילה נמוכה מ10 אז הקילה הזאת לא נחשבת אוהל אלא היא כמו כיסוי שלו, ואם היא כיסוי אז זה מותר כי הוא נחשב מכוסה, הוא לא נחשב ערום. אבל אם הקילה מעל 10 אז זה לא נחשב כיסוי, זה נחשב אוהל, זה כמו שהוא נמצא בתוך בית ומוציא את הראש מהחלון וקורא קריאת שמע כשהוא ערום. זה לא נחשב שהוא מכוסה, וממילא זה אסור. זאת הערה שלישית. הערה רביעית ואחרונה לגבי דעת רבא בר אבונה, שאמרנו שהוא סובר כמו רבי יהודה, שגם בדרגה השנייה, כלומר לגבי מיטה וקילה, זה מותר, לא משנה מה הגובה. הגמרא שואלת, הרי רבי יהודה כבר אמר את זה לגבי מיטה, אז למה רבא בר אבונה לא פשוט אמר שהוא מסכים עם רבי יהודה? למה הוא היה צריך לחדש כאילו דבר חדש, שגם בקילה, לא משנה מה הגובה, זה מותר? מסבירה הגמרא כי בכל זאת יש הבדל בין מיטה לבין קילה. הרי מיטה נועדה למה שמעליה, לא למה שמתחתיה. ממילא אם רבא בר אבונה רק היה אומר שהוא מסכים לרבי יהודה לגבי מיטה, אולי היינו אומרים שזה דווקא במיטה שזה אף פעם לא אוהל. אבל בקילה, אולי מעל עשרה, זה כן אוהל. כמה שמלן אומר לנו רבא בר אבונה שגם בקילה זה אף פעם לא אוהל, בדיוק כמו במיטה. עד כאן ארבע הערות, ועד כאן החלק השלישי והאחרון של השיעור. הגענו למשנה בי"א עמוד א' באמצע, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לדבר על סוכה תחת סוכה, ולגבי זה ראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון רב ירמיה עשה לנו סדר ואמר שמתי אנחנו מדברים על שהסוכה העליונה פוסלת את התחתונה, זה כששתי הסוכות בפני עצמן הן כשרות, וכל הבעיה כאן זה רק שהעליונה מעל התחתונה, שאז העליונה כשרה והתחתונה פסולה. אבל אפשר לדבר גם על עוד שלושה מצבים. מצב אחד זה ששתיהן כשרות, וזה כשבתחתונה חמתה מרובה מצילתה, ובעליונה צילתה מרובה מחמתה, אז הסכך התחתון לא מגדיר את התחתונה כסוכה בפני עצמה, וממילא הסכך העליון מכשיר את שתיהן. מצב שני זה ששתיהן פסולות, אם העליונה מעל 20, אז היא פוסלת לא משנה מה יש בתחתונה. מצב שלישי שרק התחתונה קשרה, זה אם בתחתונה צילתה מרובה, ובעליונה חמתה מרובה, והיא מתחת ל-20. כיוון שהיא חמתה מרובה, אז מתעלמים ממנה, והיא לא פוסלת את התחתונה, אבל כאמור דווקא אם היא מתחת ל-20. אבל אם היא מעל 20, אז זה כבר נחשב סכך פסול, והוא לא בטל ברוב, וממילא זה כן פוסל. והחידוש של שמואל זה שאומרים שאם היא מתחת ל-20, אז התחתונה קשרה, ואנחנו לא אומרים שאנחנו גוזרים עת ומקרה שהעליונה מעל 20. עד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שבשביל להגדיר את זה כסוכה תחת סוכה, כך שהעליונה פוסלת את התחתונה, זה דווקא אם יש הפרש של גובה מינימלי בין שני הסככים. כמה? אז ראינו שלוש דעות, דעה אחת תפח כמו בתומת מת, דעה שנייה ארבעה תפחים כמו ברשות היחיד בשבת, ודעה שלישית 10 תפחים, כי צריך שהעליונה תהיה ראויה לסוכה, ו10 תפחים זה המינימום גובה של סוכה. עכשיו לפי זה מה ההבדל בין תנא קמא לרב יהודה? הרי שניהם דורשים שהעליונה תהיה ראויה, תנא קמא דיבר על הגובה, רב יהודה דיבר על החוזק, אבל אותו עיקרון, עונה הגמרא, ההבדל הוא כשהעליונה ראויה אבל רק בדוחק, שלפי תנא קמא זה מספיק והיא תפסול את התחתונה, לפי רב יהודה זה לא מספיק והיא לא תפסול. בחלק השני של השיעור ראינו עוד דוגמה לזה שאם יש סכך פסול מעל או מתחת לסכך הכשר, זה פוסל, וזה אם פרסתי סדין מעל או מתחת לסוכה, אבל ראינו שזה דווקא אם התכוונתי שזה יהיה שם בתור סוג של גג, כלומר להגן מהשמש או להגן מעלים שנושרים, אבל אם שמתי למטרה אחרת כמו לקישוט או לייבש את הסדין עצמו, אז זה כשר. בחלק השלישי דיברנו על זה שאם הוא ישן בתוך אוהל בתוך הסוכה, אז זה פסול, והשאלה היא מה נחשב לאוהל. אז הבאנו לזה שני סעיפים, בסעיף הראשון דיברנו על סדין שהוא שם בתור נוי, שלפי רב נחמן זה עדיין נחשב נוי ואין בזה בעיה, אבל לפי רבא בר אבונה, לפי רשי זה נחשב לאוהל וזה פוסל. בסעיף השני דיברנו על כיסויי מיטה, מתי הם נחשבים לאוהל ופוסלים ומתי לא. לגבי זה חילקנו את זה לשלוש דרגות. דרגה ראשונה זה כשהוא ישן מתחת לכינופות, שזה הכי קבוע, ממילא זה נחשב אוהל תמיד וזה פוסל. דרגה שלישית זה קילת חתנים, שזה בכל מקרה לא נחשב אוהל ואפשר לישון בזה. בדרגה השנייה, שזה קילה רגילה, מיטה ונקליטין, בזה יש מחלוקת. לפי שמואל זה בסדר, אבל רק עד גובה 10. לפי רבא בר אבונה זה בסדר, גם מעל גובה 10. זה באמוראים, אחרי זה ראינו איך הם מסתדרים עם המשניות ועם הברייתות. לא נחזור על הכל כאן, רק נעיר שראינו שיש מחלוקת תנאים לגבי מיטה, כי יש ברייתה שאוסרת במיטה ויש את רב יהודה בכף עמוד ב' שמתיר. אז אמרנו שרבא בר אבונה הוא כמו רב יהודה והוא מתיר את כל הדרגה השנייה, לעומת זאת שמואל הוא כמו הברייתה והוא יעמיד את הברייתה במעל 10, אבל במתחת ל-10 זה מותר. עד כאן עיקר החלק השלישי, הוספנו לזה בסוף עוד 4 הערות, כל טוב.